ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בו מציע דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמטה, מסוף העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו כלל של רבי ספרא, מתי מוציאים ריבית מן המלווה כדי להחזירו ללווה. הגמרא, אמר רב ספרא, תשימו לב שהשורות הבאות, חמשת השורות הבאות, מסומנות כנקודה אחת, נקודה ארוכה. אז אומר רב ספרא, כל שאילו בדיניהם מוציאים מלווה למלווה. עכשיו, בדיניהם הכוונה לנוכרים. כל הנהגה שאם אצל הגויים היו מוציאים מהלווה, מוציאים ריבית, שכמובן הנוכרים אינם מצווים באיסור ריבית, והם מתנהגים בהתאם. אם הם נוהגים להוציא את הריבית מהלווה כדי לשלם אותו למלווה, בדינינו, ממשיך הגמור ואומר, מחזירים ממלווה ללווה. אומר רש"י, בדיניהם שאומות שלא נאסר להם ריבית, מוצאים מן הלווה למלווה, אם אין לו למלווה משכון, לא קיבל משכון מהלווה על ידי תנאי שביניהם, כגון ריבית קצוצה, במצב של ריבית שהוא קבוע מראש. בדינינו, ממשיך רש"י, אם גבה אם המלווה גבה ריבית קצוצה, מחזירים ללווה כרבי אלעזר, שמה שלמדנו בדפים הקודמים, ששיטת רבי אלעזר שריבית קצוצה יוצא בדיינים. אנחנו חוזרים לגמרא. כל שאילו בדיניהם אין מוציאים מלווה למלווה, בדינינו, עם מצב כזה, המלווה גבה, אין מחזיר ממלווה ללווה. מה שאמרנו עכשיו, שבדיניהם אין מוציאים, רש"י אומר מפרש לכמן. ובדינינו אין מחזירים, אומר רש"י, את העודף ביוקר שהוקיעו החיטים בשעת תשלומים, ואבק ריבית הוא. אנחנו נתייחס לדוגמה הזה של רש"י בהמשך הגמרא. וכעת אנחנו רואים סימון שמופיע בצורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו קושיות על הכלל של רבי ספרא. אמר לי אביי לרב יוסף, וכלל ההוא, האם מה שרבי ספרא זה כלל ברזל? והרי שאה בשאה, זה הלוואה שאדם הלווה לשכנו, שאה, נגיד שאה זה מידה, שאה חיטים, בציפייה שהוא יקבל בחזרה שאה חיטים. עכשיו, כשהוא מחזיר, כשהלווה מחזיר את השאה כעבור זמן, החיטים בינתיים התייקרו, וזה דבר שאסור אצלנו לעשות. אסור להלוות שאה בציפייה לקבל תמורת שאה מהצד הזה שהחיטים יתייקרו, אז המלווה מקבל שווי גדול יותר ממה שהוא נתן בהלוואה. אז זה נקרא שאה בשאה. אצל הגויים בדיניהם מוציאים מלווה למלווה. כשבאה שעת הפירעון, הגויים יחייבו את הלווה להחזיר שאה חיטים שהוא קיבל, את הכמות שהוא קיבל בהלוואה, צריך להחזיר את זה. ובדינינו, כשמדובר בדין ישראל, אין מחזירים ממלווה ללווה. אז הנה זה נגד הכלל שרב ספרא אמר. לפי הכלל א' של רב ספרא, אם בדיניהם מוצאים מלווה למווה, אז אנחנו נחזיר מהמווה שגבה את זה ללווה. וכאן אנחנו רואים שלא כן. ממשיך הגמרא, אמר לי רב יוסף עונה, אינו הגויים העסקה הזאת או המקרה הזה של שעה בשעה, אינו בתורת פיקדון אתה לידי. זה לא דוגמה של ריבית בכלל, והכלל של רב ספר הוא בתחום ריבית, כי הגויים מסתכלים על ההוואה של שעה לקבל תמועתו שעה בחזרה, כאילו הוא המווה הפקיד את השעה אצל הלווה. אומר רש"י, אם הוא בתור הפיקדון עתו לידי, אם הוא קימה קבוצה בשעה מן הלווה למלווה, זמן החזרת החוב, לאו בתורת ריבית כמה גבולי, הם לא גובים את זה מהלווה בתור ריבית, אלא בתורת פיקדון הוא בעיניהם, דה שעה מסע לו בידו, וכי אמר רב סף למלטי, הכי אמרה, כל שבדיניהם מוצאים בתורת ריבית, בדינינו מחסירים. אז ממילא אין כאן קושיה, כי הדוגמה הזאת היא לא בתחום הריבית בעיני הגויים. עוד קושיה, אמר לי רבינה לרב אשי, והרי משכנתה בלו נחייתה. זה דבר שנעסוק בו בהמשך הפרק, אבל בכל זאת חייבים להסביר אותו בקצרה. עכשיו נעשה את זה דרך רש"י. מה זה משכנתה בלו נחייתה? אומר רש"י, משכנתה בלו נחייתה, מלווה מעות על הכרם ואוכל את הפירות. יש לנו אדם שהלווה כסף ללווה, והוא המלווה מחזיק בקרם של הלווה בתור משכון, עד שהלווה ישלם את החוב במזומנים למלווה. בינתיים המלווה אוכל פירות אותו קרם. ואומר, ואמשיך רשי, ואינו פוסק לנקות לו מן החוב כלום בשביל אכילתו, ואוכל בתורת ריבית. בסופו של יום אותו מלווה הוא יקבל את מלוא הסכום שלו בחזרה, פלוס הפירות שהוא אכל במשך הזמן עד שהלווה שילם את החוב. אז זה ריבית. וההסדר הזה שאמרנו עכשיו נקרא משכנתה או משכון, בלו נחיית בלי שהמלווה מנקה, עם חף, מנקה, מוריד מהחוב המקורי. יש אפשרות אחרת לגמרי, שהמלווה מקבל את הקרן כמשכון, והוא אוכל פירות ועושה חשבון מה שווי הפירות שהוא אכל במשך הזמן עד החזרת החוב, והוא מוריד מהחוב המקורי את השווי של הפירות. אין כאן בעיה של ריבית, הרי המלווה לא מקבל יותר הוא לא מקבל יותר מהלווה ממה שהוא נתן לו בהתחלה. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים כעת על משכנתה בלו נחייתה, בלי ניקוי שווי הפירות. ואומר רבינה, ממשיך ואומר, בדיניהם מוציאים מלווה למלווה, אצל הגויים אם המלווה אכל פירות. בואו נתקן את עצמנו, רש"י כותב בשורה האחרונה, בדיניהם מוציאים אם אכל הלווה הפירות ממי שמשכנה. אם באותו הסדר, במקום שהמלווה אוכל פירות, הלווה ממשיך לאכול פירות כרמו, הגויים יוציאו את זה, את שווי הפירות שהוא אכל, ונותן את זה למלווה. אז אני חוזר בגמרא, בדיניהם מוציא מלווה למלווה, ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', ובדינינו, כשמדובר בישראל, אין מחסירים ממלווה ללווה. נכון, היה אסור למלווה לאכול את הפירות, אבל בכל זאת, זה לא ריבית דורייתא, זה נקרא אבק ריבית, ולמה זה נקרא אבק ריבית? ורשי מסביר בשורה ראשונה כאן בעמוד ב' ובדינינו אין מחסירים דאבק ריבית הוא כיוון דזימנין שאין עושים פירות שהקרמים לוקים. אז זה לא דבר, אין זו ריבית קצוצה, זה לא ריבית קבוע, זה לא מובטח, ממילא זה לא נכנס לתחום של ריבית גמור. אז מה אנחנו רואים פה? זה נגד הכלל של רב ספרה. הנה הגויים מוציא מהלווה למלווה, וכאן אנחנו לא רואים שמחזירים מהמלווה ללווה. אמר לי רב אשי עונה, זה לא קושיה, למה? אינו בתורת זביני עתה לידיו. מה שאנחנו תיארנו כמשכנתא ולא נחייתא, הגויים לא מתייחסים לזה בכלל כהלוואה עם ריבית, אלא כמחירה. אומר רש"י בשורה שנייה, אינו נמי כי אף גילי, כשהם מוציאים את הפירות מהלווה למלווה, הם סברי, הם סוברים דבתורת זביני עתו הנח פירות לידי דלוקח. המילה לוקח היינו המלווה, הוא זה שמקבל את הקרן, כאילו לוקח את הקרן. אז אם מסתכלים על הסידור הזה, כאילו המלווה בינתיים קנה את הקרם, דכל זמן שלא פרה, לא מלטה, כל זמן שלא הלווה, לא שילם את החוב, הקרם מחור לו למלווה, עד זמן שפסקו ביניהם שיכול לפדותה. ולכן אין, שוב פעם, אין כאן קושיה על רב ספר, כי רב ספר דיבר על גבייה בתורת ריבית, והגויים כאן לא גובים את הפירות מהלווה למלווה בתורת ריבית, אלא בתורת מחר. נחזור לגמרא. אלא כל שילו בדיניהם דקמרף ספרה מי עתה להשמין. בינתיים הדוגמאות שהבאנו הם אינם במסגרת ריבית, אז מה כן במסגרת ריבית שעליו התבסס רב ספרה בכללים שלו? הגמרא עונה, תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה. אנחנו מדברים על ששת השורות הבאות. הכי עתה להשמינן, והנה הכללים, אנחנו סימנו אותם באלף ועוד כמה שורות בית. עוד פעם, אלף, כל שאילו בדיניהם מוציאים מלווה למלווה, בדינינו מחסירים ממלווה ללווה, או מי ניהו ריבית קצוצה וכדרבי אלעזר. רב ספרה בכלל הראשון שלו אומר שכשמדובר בהלוואה עם ריבית קבוע מראש, דהיינו המלווה הושיט 5 שקלים ללווה בציפייה ובתמועה, וקבוע מראש שהלווה יחזיר 6 שקלים למלווה, אז אותו שקל נוסף זה דוגמה של ריבית קצוצה. אצל הגויים, אם הלווה לא ישלם אותו, הם יתערבו והם יכריחו אותו להוסיף את השקל הנוסף. אצלנו, אם המלווה גובה את השקל הזה, אנחנו נוציא מהמלווה ללווה על פי השיטה של רב אלעזר, שריבית קצוצה יוצא בדיינים, מה שלמדנו בעבר. עכשיו ב', כל שאילו בדיניהם אין מוציאים, בדינינו אין מחסירין. ומה הניהו? תשובה, שתי דוגמאות, ריבית מוקדמת, ריבית מאוחרת. שוב פעם, אלו נושאים שנעסוק בהם בהמשך הפרק. אומר רש"י כאן, ריבית מוקדמת, ריבית מאוחרת, בשלהי פרקין קטן אלה והה בתורת ריבית יבלי. נגיד ממש בקצרה, ריבית מוקדמת, לווה נתן מתנה למלווה כדי לעודד אותו לתת לו ההלוואה. אז כאן יש לנו לווה שיחזיר את החוב, הוא מראש נותן גם משהו נוסף. אז זה דוגמה של ריבית, אמנם זה לא ריבית דאורייתא, זה מתנה לקראת לקבלת החוב, ההלוואה, בכל זאת זה דבר שאסור. וריבית מאוחרת כהוקרה משום ש כהוקרה על כך שאותו לווה קיבל הלוואה, הוא גם מוסיף למלווה איזו מתנה, אז הוא מחזיר את החוב וגם מתנה, אז זה נקרא ריבית מאוחרת. אצלנו אם קורה כזה דבר שהמלווה קיבל את המתנות האלו, אנחנו לא נוציא ממנו להחזיר אותו ללווה. אז זה הכלל שאצלם הם לא עומדים על כך, הם בדיניהם הם לא מוציאים מהלווה למלווה, אצלנו לא מחזירים, אם המלווה קיבל את המתנות האלו, לא נחזיר ללווה אותם מתנות. והם אלו הדברים שהתייחס אליו רב ספרא בכללים שלו. המשנה בסמך מובט ראינו את הדוגמה הבאה בתיאור ריבית, וסיכמנו שמדובר פה בריבית דה רבנן, וזה היה מסחר. ואומר המשנה שם ציטוט משם, כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב וכן הקור וכן השער ויין אין לו אסור. אז כעת אנחנו נחזור לדוגמה של המשנה בסמך מובט, רק נציין מראש שהגמרא תעסוק בדוגמה של המשנה באריכות. בינתיים במשנה ראינו כתשובה לשאלה ואיזו תרבית המרבה בפירות, כיצד לקח אימנו חיטים בדינר זהב עקור וכן השאר. אז יש אחד שהוציא דינר זהב ששוויו 25 דינרי כסף. אז אנחנו נזכיר את המספר 25, אתם יודעים למה אנחנו מתכוונים. ואותו נתן את הסכום הזה לספק, נגיד נקרא לו המוכר או ספק של החיטים, וה-25 דינרי כסף זה המחיר שנקבע בשוק, זה הכוונה, וכן השאר מחיר קבוע שנקבע וידוע לכולם. ועם הזמן עד אספקת החיטים עלו שווי החיטים. אותו קור, זה המידה שהוא קנה, עמדו חיטים ב-30 דינרים. אמר לו תן לי חיטאי, זה לוקח, מבקש את החיטים והוא מנמק, הוא אומר אני צריך את החיטים שאני רוצה לבוחן ולקח בהם יין. אז כעת הוא מצפה לקבל חיטים בשווי השווי העכשווי, דהיינו 30, והוא יקנה כמות של יין שיכול לרכוש ב-30 דינרי כסף. זה מה שהמשנה אומר, שאני רוצה למוכן וניקח מהם יין. אמר לו אותו ספק המקורי של החיטים, אמר הרי חיטיך עשויות עליי ב-30 דינרים, אני נחשיב את החיטים שאני חייב לך ב-30, והרי לך אצלי בהן יין ויין אין לו. אז זה דבר שאסור, כך נקבע במשנה. אנחנו חוזרים לגמרא שלנו. הגמרא שואלת, וכי אין לו יין מי הווה? מה זה משנה אם אותו ספק חיטים אין לו יין? המשנה אסרה, למה? והתניא, אין פוסקים על הפירות עד שיצא השער. יצא השער, המחיר הקבוע בשוק, פוסקים. אפשר להתחייב אספקת הפירות אף על פי שאין לזה, יש לזה. אז מה אם אותו ספק המקורי, ספק החיטים, אין לו יין עכשיו, אבל יצא השער, ולמרות שלהוא אין יין, לשכן שלו יש יין, אז הוא יכול לקחת את החיטים בשווי 30 ויקנה מהשכן את היין. ואם כן, מה הבעיה? למה המשנה אוסרת? וכעת אנחנו רואים צורת מעוין וגם מספור שמופיע בעמוד שלנו אחד עכשיו בעוד 10 שורות מספר 2 בשורה אחרונה אתם תראו מספר 3 ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נעשה סלש מבנה המעוין מבליד שלושה הסברים להד קטני ומתניתין ויין אין לו אסור באיזה מקרה מדובר מה הכוונה שאם יש לו יין מותר ואם אין לו יין אסור אז כפי שאמרתי מקודם נכון קראנו את המשנה עם פירוש מילולי אבל זה לא מחייב שזה הכוונה של התנה אז אנחנו חוזרים כעת לגמרא אמר רבא מתניתין בבא לחוב בדמיהם עסקינן וחדתניה קודם נסתכל ברשי קצת למטה מכאן מתניתין בבא לחוב בדמיהם עסקינן שלא נתן לו זה המוכר ללוקח דמי החיטין שחייב לו שיחזור ויקבלם אמנו בשביל היין במשנה לא מדובר על כך שהמוכר נתן את השלושים שווי החיטים ללוקח ואז הלוקח אם היה מקבל את המזומנים היה מחזיר אותם לאותו מוכר כדי לקבל ממנו יין אז זה לא מדובר אלא בא לעשות עליו דמי החיטים חוב דמי החיטים השלושים אלו שאותם חיטים התייקרו הופכים אצל אותו מוכר כחוב אני חייב לך שלושים ולפסוק על החוב יין ונכון אני חייב לך שלושים של החיטים אני אשלם לך עם יין וכך אמר לו אני מקבל עליי חיטך בשלושים דינר כמו שאתה יכול למוכרן וראי לך אצלי בהן יין כשאר של עכשיו ממשיך רשי ואומר די הווה ליין אם לאותו ספק אותו מוכר היה במחסנים שלו יין הווה קנוי לו מעכשיו זה היה קנוי ללוקח מיד ואייקר, ואם היין התייקר, ברשותי אייקר, זה היה מתייקר, ברשות הלוקח, ואין כאן שום בעיה של ריבית. אבל אין לו. אבל אם אין לספק הזה יין במחסנים שלו, והוא לא קיבל עכשיו מעות שנוכל לומר, וגם אין קבלת מזומנים כרגע מהלוקח למוכר, שאם היה כזה דבר שיכול לומר לו יכול הוא לקנותו בדמים שקיבל נמצא שאינם אצלו אלא בהלוואה בעלמה מאחר שהמוכר הזה לא מקבל כסף עכשיו זה בסך הכל חוב שהוא חייב ללוקח בגלל החיטים הראשונים המקוריים בסך הכל זה חוב אצלו אז זה הסכום הזה נחשב כהלוואה אצלו, ולכן אם הוא מחזיר לו יין שיתייקר, הרי זה ריבית. אנחנו חוזרים לגמרא כדי לראות המחשה של התשובה של רבא, דהיינו מדובר בבא לחוב בדמיהם וכדתניא. הרי שהנושה בחברו מנה. והלך המלווה ועמד על גורנו, על הגורן, גורן התבועה שלו, ואומר, תן לי מעותיי, הרי אתה חייב לי מנה, 100 שקלים. המלווה הלך אצלו, ללווה, לגורן, והוא אומר, תן לי מעותיי, שאני רוצה לקח בהם חיטים. אני מעוניין לרכוש חיטים. אמר לו, אתה רוצה חיטים? חיטים יש לי. שאני נותן לך צא ועשה עליי כשר של עכשיו ואני אעלה לך כל 12 חודש תבדוק מה השער של החיטים ולפי השער אם נגיד קור חיטים שווה 100 שקלים, דהיינו החוב שראינו, הלווה שגם בעל הגורן אומר, בסדר גמור, אני אספק לך קור חיטי במשך השנה, ואנחנו מדברים על כך שהחיטים יעלו בהמשך, אסור, ההסדר כזה אסור, דלאו כי איסרו הבעל ידו דמי, כי אנחנו לא רואים כאן שהלווה קיבל כסף, סך הכל זה היה חוב, והחוב החוב הפך להיות חוב של חיטים, וגם אם יצא השער, אם יתייקרו החיטים יהיה בעיה של ריבית, כי לא ראינו כאן תשלום מהמלווה ללווה. אמר לי אביי, אי דלא כאיסרו הבעל ידו, אם כך אתה מגדיר את היחס הזה, שאין כאן תשלום, איסר כמובן זה מטבע, אין כאן תשלום, מהי איריה, למה, ובל נשכח, אנחנו הבאנו את כל זה, רבא הביא את כל זה כפירוש המשנה, כך הוא אמר, מנתים בבעל אחו בדמיהם עסקינן, אם זה פירוש המשנה לפי רבא, אז מהי איריה, למה במשנה מדובר באין לו, שאותו ספק אין לו יין, ולכן זה אסור, אפילו יש לא נמי, גם אם יש לא יין יהיה אסור לספק את היין עם הזמן, וניקח בתסריט שאותו יין יתייקר עם הזמן. אומר רשי, אפילו יש לא יין נמי דהי תנה בעומד על גונו, כמר יש לא חיטין ואפילו הכי עשר. אז זה הברייתא שרבא הביא, או הגמרא הביאה לחזק את רבא, אז המקביל במשנה היה מקרה שיש לו יין, וכמו שבברייתא מדובר יש לו חיטים וזה בכל זאת אסור, גם במקרה של המשנה יש לו יין גם כן היה אמור להיות אסור, והתנא לא אמר כך. עקב כך אביי מביא פירוש משלו על על המשנה. אלא אמר אביי, מתניתין כדתני רב ספרא בריבית דבי רבי חייא, דתני רב ספרא בריבית דבי רבי חייא. מה פשר הביטוי הזה, ריבית דבי רבי חייא? רב ספרא למד להגיד פרק הנוכחי, פרק איזו נשך הלכות ריבית אצל ישיבתו של רבי חייא, ושם הוא פרסם מקור תנאי, זה כדתני רב ספרא בריבית, דתני רב ספרא בריבית הרבה רבי חייא. הוא הביא את המקור התנאי הבא בעניין ריבית, לא מדובר בפוסק עמו בתחילה על חיטין. ובנקודה הזאת אני חייב לומר, זה לא משמע מהמשנה, לכן הקדמנו ואמרנו שהגמרא תעסוק בפירוש המשנה, ושאנחנו לא נצטמד למלל הפירוש המילולי של המשנה, של המשנה כמו שהוא, אלא סיפור חדש. יש, אומר הגמרא, יש דברים שהם מותרים ואסורים מפני הערמת ריבית. כיצד? אמר לו, הבני מנה. אמר לי, מנה אין לי, אין לי מזומן בשיעור 100 שקלים, חיטים במנה יש לי. נתרגם מנה לסלעים כדי להקל על המשך הלימוד. מנה זה 25 סלעים. אז אותו מלווה שאין לו מזומנים, יש לו אבל חיטים, והוא אומר לו, חיטים במנה יש לי שאני נותן לך. אני אתן לך כמות של חיטים בשווי השער של עכשיו, נתן לך כמות של חיטים שווה 25 סלעים בשער, כמו שאמרנו, בשער של עכשיו. אז נגיד 25 סלעים לפי המחיר העכשווי, קור חיטים, המחיר השער של קור חיטים הוא 25 סלעים. נתן לו חיטים במנה, אז אותו מלווה במקום לתת לו מזומנים שאין לו, הוא נתן לו חיטים בשווי 25 סלעים. נתן לו, כמו בדוגמה שלנו, נתן לו קור חיטים. ובכך נוצר חוב של מנה, חוב שאותו לווה חייב לשלם בהמשך 25 סלעים. וחזר ולקחן הימנו ב-24 סלע. אותו מלווה, הוא שילם בקנייה, הוא שילם ללווה עבור החיטים האלו 24 סלעים. בסדר, אז אנחנו, מה אנחנו רואים? מי שעומד מרחוק, הוא לא יודע את הפיוטי פרטים, הוא רואה, מי שעומד מרחוק, הוא רואה אדם, נקרא לו המלווה, שמושיט 24 סלעים ללווה, ובמשך הזמן אותו לווה, כפי שהדגשנו מקודם, נוצר חוב, הוא חייב עבור קבלת החיטים 25 סלעים. אז מה שתיארנו עכשיו, מעיקר הדין מותר, כי בסופו של דבר אותו מלווה הוא הפך להיות לוקח, הוא קנה חיטים, קנה חיטים נגיד אפילו בהוזלה, הוא שילם עבור חיטים בשווי 25 סלעים, הוא שילם 24 סלעים. אין בזה בעיה מעיקר הדין, זה קנייה, קנייה נפרדת. זה שאותו לווה שהוא כעת מוכר החיטים, זה הוא ישלם 25 סלעים כעבור זמן מה, זה לא קשור, זה החזרת חוב. בכל זאת ממשיך הגמרא ואומר, ואסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. מה זה הרמת ריבית? כפי שניסינו לתאר מקודם, מי שרואה אותם ולא יודע הפרטים, הוא רואה אדם, דהיינו המלווה, נותן ללווה 24 סלעים, ואחר כך הוא מקבל 25. אז למי שלא עמוק בפרטים, חושב, הוא יכול לטעות ולחשוב, הנה אותו לווה משלם סלע נוסף 25 סלעים בזמן שהוא לפני כן קיבל 24. אנשים לא יודעים שהוא קיבל את 24 בתור רכישה או קנייה ומכירה של חיטים. זה אנשים לא יודעים, רק הם רואים העברת כספים 24 לכיוון אחד ו-25 לכיוון שני, וזה נראה כאילו הוא משלם ריבית. זה המקור של רב ספרא לימי בישיבתו של רבי חייא. עכשיו נעתיק את זה אלינו, הכה נמי, גם אצלנו במשנה, כגון דאמר הלוויני 30 דינרים. כולכם מסכימים שכשקראנו את המשנה לאף אחד היה עולה על הדעת שעל זה מדובר, אבל זה מטרת הבאי שלהסביר את המשנה מעבר לפירוש המילולי שלו. אז על פעם משנה, שוב פעם, מדובר באחד שפנה לשני, הלוויני 30 דינרים, אמר לי 30 דינרים אין לי, חיטים ב-30 דינרים יש לי שאני נותן לך. נתן לו חיטים ב-30 דינרים, ושוב פעם אני מדגיש, וכאן נוצר חוב של 30 דינרים, וחזר ולקחם הימנו בדינר זהב. דינר זהב זה 25, זה פחות, זה לא 30, זה 25. אז אותו מלווה שהביא ללווה חיטים ב-30, שווי 30 דינרים, אותו מלווה חזר וקנה אותם מהלווה ב-25. עכשיו, אין כאן מקום לשאול למה אדם יסכים לכזה דבר, זה לא חשוב לנו. יש מצבים שאדם היה מאוד לחוץ למזומנים, וכדי להשיג אותם היה מתפשר על זה, כי היה לו איזו עסק שיכול להרוויח הרבה יותר, זה יכול להסביר את ההתנהגות הזו, וזה לא ענייננו. ממשיך הגמרא ואומר, אי יתלי חמרה ללווה תהיה יבלי ב-30 דינר. נזכיר במשנה שאותו שקיבל חיטים הוא התעניין לרכישת יין, ובסיפור שלנו אותו שקיבל את החיטים נוצר אצלו חוב של 30. ואומר אביי שאם לאותו לווה היה יין בשווי 30, אני קורא עוד פעם, אי יתלי חמרה ללווה דיה יבלי ב-30 דינר, פירה ודקה שקיל מיני ולט לן בה. מאחר שהתשלום החוב הוא לא במזומנים אלא בפירה היין, לא היה מפריע לנו. כעת אנחנו נעבור לרש"י. בדיבור המתחיל, וחזר ולקחן ממנו בדינר זהב, מעניתין כי כאמר לקח ממנו חיטים, המשנה שדיבר על כך שהוא קנה ממנו חיטים במלווה קאי, ולא מדובר על פוסק אימו בהספקת חיטים, אלא מדובר במלווה. וכשבא לטובו אמר לו המלווה, אומר, תן לי מאותיי, אותו חוב עבור החיטים שאני המלווה רוצה, שאני לוקח בהן יין. אמר לו הלווה, שהיה באמת חוב של 30, ומהרי מעותיך עשויות עליי בדמי 30 דינרים יין, ויין אין לו. ממשיך רש"י, ואי הווה לחמרה, אם היה באמת יין, זוזי יאיב לי מעיקרה. מה ראינו? ראינו תשלום של של כסף, ופירי שקיל מיני, ובסופו של יום הוא מקבל הפירי היין ולא דמי לריבית. נראה שיש לציין ולהסביר מה שרש"י כותב פה, זוזי יאיב לי מעיקרה, היינו ה 25 דינרים שאותו מלווה שילם לקנות מהלווה החיטים שהיו בשווי 30. אז אבל הרואה, מי שעומד מרחוק, מה הוא רואה? הוא רואה אדם ששילם כסף, זה זוזי יאיב לי מעיקרה, ובסופו של יום ופירי שקיל מיני, הוא יקבל היין ולא דמי לריבית. זה נראה תשלום כסף כיוון אחד, וקבלת סחורה כיוון הפוך. אבל משקל מיני זוזי אסור, אבל שהמלווה יקבל 30, דהיינו החוב המקורי, זה יהיה אסור. למה? דדינר זהב יהיבלי, ראינו תשלום של 25, וקשקל מיני טלטים, ושוב פעם זה לא נראה טוב. ואנחנו בהסבר של הבית פתרנו את הבעיה שהוא עצמו העלה מקודם בהסברו של רבא, מה זה משנה אם יין יש לו מול יין אין לו? התשובה היא זה משנה. אם יש לו יין, אז זה לא נראה כריבית, זה נראה תשלום. שוב פעם, לאדם שעומד מרחוק זה נראה כתשלום של 25 ומקבל סחורה יין. אבל גם שתשובת הסבר הבאי עומד להתקפתו של רבא. אני רוצה לקרוא רק את השורות האחרונות עוד פעם בדברי הבאי, מהאות א' ואות ב' בתוך הגמרא. אי איתלי חמרה ללווה דייב לי ב-30 דינר, פירה הוא דקשה כלמיני ולת לנבא, כפי שהסברנו זה רק נראה ששולם 25 וקבלת סחורה אחר כך. ואי לא, אם אין לו יין אלא הוא יתבע את החוב המקורי של 30, כיוון דלת לחמרה, ודאי משקל זוזי מיני, כתשלום החוב הוא ישלם ה-30, מחסי כריבית, זה נראה כריבית. עוד פעם, למה? כי ראינו את המלווה, את הקונה את החיטים ב-25, אז אנשים רואים תשלום של 25, ועם ההמשך אותו לווה ישלם 30. זה קבלת 25 מזומנים ותשלום 30, וזה נראה כריבית. אמר לי רבא, וכאן אתם רואים משולשים, ובכך אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה קושיותיו של רבא על תשובת הבאי. אז הקושה הראשונה, אמר לי רבא, אי הכי תן לי חיטי. אנחנו רוצים להבין את הדוגמה של הבאי, איך זה ישתלב עם מה שכתוב במשנה. אז במשנה כתוב תן לי חיטי, אבל זה לא משתלב עם הדוגמה של הבאי. תן, מה היה צריך להיות? דמי חיטי מבאי אלי. אז הגמרא אומרת תני דמי חיטי, השווי של החיטים. פירוש הדבר, שווי החיטים שאני רוצה לקנות בהם יין. אז למה זה, איך נוכל להשחיל את הדוגמה של הבאי חזרה למשנה? כשבמשנה היה בקשה לחיטים עצמם. אז הגמרא אומרת בסדר, נשנה את הגרסה או הבנת המשנה, דמי חיטי. קושיה, שאני רוצה למוכרן, זה מה שראינו במשנה שמחרתים לך מבעלי. בדוגמה של אבאי מדובר בחיטים שנמכרו כבר, לא כמו שכתוב במשנה שאני רוצה למכור אותם. אז הגמרא אומר עונה כמו שראינו מקודם, תני שמחרתים לך. קושיה, הרי חיטך עשויות עליי ב-30 דינרים. זה היה לשון המשנה, אבל זה לא מה שכתוב, זה לא מה שמופיע בהסבר של הבאי. מעיקרה נמי אחי וכמינהו אילויה, החיטים בסיפור של הבאי היו מראש בשווי של 30, רק ראינו אחר כך שהתומרווה קנה אותם בחזרה בהוזלה, אבל ה-30 היה המחיר המקורי בסיפור של הבאי, וזה לא תואם למה שכתוב במשנה. תשובה, הכי כמר לי, בדמי חיטך שעשית עליי ב-30 דינר, הרי לך אצלי בהן יין ויין אין לו. אז אם התיקון או ההסבר הזה בדברי המשנה אפשר עדיין לשמר את ההסבר של אביי. הגמרא שואלת, והבדינר זהב הקור וכן השאר קטני? ואומר רש"י, הבדינר זהב עקור וכן השאר קטני, ואם כדבריך כשלקחן בדינר זהב היה השאר 30, אם כפי ההסבר של אביי, כשהוא קנה, כשאותו מלווה קנה בחזרה את החיטין ב-25, השאר היה 30, והי דאוזיל גבי, ומה שראינו פה 25 זה רק הוזלה, דאי השאר בדינר זהב, וזה העלם עליו 30 דינר, אם השאר היה, המחיר היה באמת 25, והוא ייקר אותם, ביקש 30, מעיקרה, וקמינו בריבית בשביל המתנתו, זה היה הופך להיות איסור ריבית. אז אני חוזר עוד פעם, לפי המשנה השאר הייתה 25, זה דינר זה 25, אבל לפי אביי, כדי שהעסקה לא הייתה אמורה להיות אסורה, ראינו שער שלא דינר זה אבל 30, והמלווה שקנה אותם בחזרה הוא קנה אותם בהוזלה של 5 דינרים, והיינו 25 מצד הדין של ההסבר של הבעיה היה תוצאה מהוזלה, לא שער. אז איך בכל זאת אפשר להסביר הבעיה, המקרה של הבעיה במילות המשנה? זה פשוט לא מסתדר. ולכן עוברים להסבר חדש, אלא אמר רבה, כי שכיב נהו מקדים את דבריו באמירה הזאת, שאומר שכשהוא ימות רבי אושעיה נפק לבתי. רבי אושעיה שהיה כמה דורות לפניו, הוא חיבר ברייתות, הוא יבוא לקראתי. למה? ואנחנו ממשיכים לדף סמך גימל. מתרצנה מתניתין כבתי, כי אני מסביר את המשנה שלנו כפי הברייתה שלו, וזה נקרא לזה זה מחמאה גדולה לרבו שעיה, ורבו שעיה כהכרת הטוב הוא יבוא לקראתי בעולם האמת. דתני רב אושעיה, הנה ברייתא של רבו שעיה שהוא יהווה עבורנו פירוש המשנה. הרי שהיה נושה בחברו מנה, והלך ועמד על גורנו, והמלווה הלך לגורן של הלווה ואמר, תן לי מעותי שאני רוצה לקח בהן חיטין. ואמר לו, חיטין יש לי שאני נותן לך, צא ועשן עליי כשאר של עכשיו. תקפה, תבדוק מה המחיר עכשיו, ותן לך חיטין בשווי של מנה. אם כעת מנה יכול לרכוש למשל קור, אז אני מתחייב לספק לך קור חיטין. הגיע זמן חיטין למכור, אז הגיע זמן שהמלווה רצה למכור את החיטין שהובטח לו. אמר לו המלווה, אומר, תן לי חיטין שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין. אמר לו הלווה, אומר, יש לי יין שאני נותן לך, צא ועשן עליי כשאר של עכשיו. תבדוק מה השווי של החיטין שאני חייב לך, מה השווי כעת של החיטין, ותמורת השווי הזה של החיטין אני אתן לך יין באותו מחיר. הגיע זמן יין למכור, ואמר לו, תן לי יני שאני רוצה למוכור וליקח בו שמן. אמר לו הלווה, אומר, שמן יש לי שאני נותן לך, צא ועשהו עליי כשאר של עכשיו. כולם, כל המקרים האלו, בכל שלב ושלב שתיארנו, אם יש לו, מותר. אם אותו לווה היה אותה סחורה, אז הסידור הזה הוא מותר. אין לו, אסור. יש רשי שנלמד ביחד. הגיע זמן חיטים למכור, זה היה השלב המוקדם פה בסיפור, שנתייקו. דיברנו על חיטים, התחלנו את הסיפור של חיטים בשווי, נגיד, קור במאה, וכשהגיע זמן אותם חיטים למכור, הקור היה שווה יותר. ודרך אוצרותיהן למוכן מעטה. יש לו מותר. ממשיך רשי, ולא אמרינן דלאו כאיסרו הבא לידו היכה דיש לו. אנחנו הזכרנו את המושג הזה מוקדם יותר. מוקדם יותר היה שאם הספק לא מקבל מזומנים באותו זמן, אז העסקה נעצר, הוא אסור. אבל במקרה שלנו, שבכל שלב לספק היה אותה סחורה, אין הבעיה הזאת שהוא לא מקבל מזומנים באותו זמן. למה? כי היה לו הסחורה הזאת, ודזכי בהוא חי מהשת אותו מלווה מיד היה זוכה בבעלות הסחורה. ואף אגב זה לא משיך, למרות שהוא לא משך את זה, כי מוקרי, כשהסחורה הזאת עלתה בהמשך הזמן ברשותי מוקרי, ולא הווי ריבי, זה נחשב על ההתייקרות, היה ברשות המלווה מיד, ולא נחשב ריבית. הועיל, ואם בא לחזור קי ולאי במי שפרה, מאחר שאם היה רוצה לבטל את העסקה היה חייב במי שפרה באותו כללה, זה מראה שיש לו בעלות על זה כבר. ומיהו היכה דאין לו, אבל אם הספק הלווה במקרה שלנו לא היה אותה סחורה, לאו כיסו הבעל ידו הוא. וזה בעיה, כמו שהסברנו מוקדם יותר. דהיכה דאייב לזוזי, כשהוא נותן כסף, פוסק. אפשר לפסוק על אספקת הסחורה, אף אגב שאין לו, למרות שאותו ספק אין לו הסחורה, די יכול זה לקנותו במעות שקיבל. כפי שאמרנו, אם אתה משלם מזומן, אז אין בעיה אם הספק שאתה עומד מולו אין לו אותו סחורה, כי הוא מקבל מזומן, הוא יכול ללכת למישהו אחר באותו זמן לרכוש את הסחורה. דחיתים מצויים לו, הם נמצאים, אוריו ויצא שם, זה זמן שקבעו מחיר החיתים, סימן שהחיתים נמצאים בשוק. אבל זה שלא קיבל מעות וגם אין בידו חיתים, אבל זה אין בידו במה יקנה. אם אתה לא משלם לו ואין לו הסחורה, אז אין לו איך לקנות, ודמי לריבי, בזה שהוא מספק לו את אותה סחורה מאוחר יותר אחרי ההתייקרות, אז זה נראה כריבית. למה זה נראה כריבית? כי הוא היה חייב סכום פחות בהתחלה, ועכשיו כשהוא מספק את הסחורה הוא ישווה יותר. אנחנו חוזרים לגמרא, יש בהוצאה שלנו של השס עוזר סוגריים זוויתים סביב ארבע מילים, וזה על פי דברי רשי שהוא אומר שנראה שלא גורסים את המילים האלו. נחזור להמשך הגמרא. אמר רבה, שמע מינה מדרבי הושעיה תלת. ממה שלמדנו כעת בברייתא של רבי הושעיה אפשר להגיע לשלוש מסקנות, והסימון שאתה רואה עכשיו, שאתם רואים הצורה שאנחנו מכנים הר געש, מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, שמע מינה תלת. מברייטה של רב הושעיה. אז עכשיו בשורה, עכשיו רואים מסקנה אחת ועוד שתי שורות ועוד שלוש שורות. המסקנה הראשונה, שמע מינה ומעמידים מלווה על גבי פירות. אותו מלווה מעמידים אותו על על הגורן, על אצל המחסן של הסחורה שדיברנו עליו, פוסקים עליו כפי השער של עכשיו, תמועת אספקה כל ימות השנה, ולא אמרינן ולא כיסו הבא לידו, ולא אומרים שזה נחשב חיסון. נכון, המלווה הזה לא משלם כעת מידו ליד ה ליד הלובש, הוא הספק, הוא לא משלם לו, אבל היה חוב מוקדם יותר, והספק הלווה הזה יש לו הסחורה, וכפי שרשי הסביר מוקדם יותר, זה כאילו עובר לרשות המלווה מיד, וההתייקרות זה ברשות המלווה, ואין כאן בעיה של ריבית. ורשי נימק למה גם אם הוא לא מושך את הסחורה זה נחשב ברשותי של המלווה, כי אם אם הלווה רוצה לחזור בו לטעון אני לא רוצה, אני רוצה לבטל את העסקה, הוא היה מקבל את המי שפה, אותו כללה, מי שחוזר מעסקה. שוב פעם, אין כאן המקום להרחיב על זה, דיברנו רבות בעניין מי שפרה מתחילת המסכת. אנחנו נחזור לגמרא. ושמע מינה, עוד מסקנה שניתן להסיק מהמקור, ושמע מינה הוא דייש לו, ההסדר הזה מותר רק אם יש ללווה את הסחורה שדיברנו עליו מקודם. ויש לציין מה שמקפידים על שיש לו, היינו במלווה דאין עכשיו איסורו הבא לידו, אבל במקח שנותן מעות עבור אספקת פירות במשך השנה, אם יצא השאר מותר אפילו אין לו. ומסקנה השלישית, ושמע מינה איתה לדרבי ינאי. השם הזה יש נקודת מפתח להמשך הגמרא אחר כך עד עמוד הבא. מה דינו או מה אמירתו של רבי ינאי? דיאם רבי ינאי, מה לי הן, מה לי דמי הן. זה פסקה שמושך את האוזן וצריכים להסביר אותו. הגמרא ממשיכה ותוכתי הלימוד נבין מה זה מה לי הן, מה לי דמיהן. דאיתמר רב, ועוד שתי שורות נרב ינאי, רב אמר עושים אמנה בפירות ואין עושים אמנה בדמים. מותר לאדם לקבל כסף, לקבל מזומנים, ותמועת הכסף הוא מתחייב לספק פירות, פירות מסוימות. גם אם הוא לא מספק אותם עכשיו, אם יצא השער, ואנחנו דברנו זה כבר פעמים רבות היום, זה מותר, למרות שבזמן ההספקה יכול להיות שאותם פירות התייקרו. עכשיו, אבל מה שלא מותר, שאם בזמן ההספקה לאותו סוחר אין לו הפירות, הוא לא יכול לתת שווי הפירות שבינתיים התייקרו, לתת השווי הזה בכסף לקונה. אנחנו נסתכל ברשין, עושים אמנה בפירות, משתיים שלוש שורות מתחת לגמרא. נותנים מעות באמנה כשער של עכשיו שיוצא בשוק, אמנה לקבל פירות אפילו יוקיעו חיטים. אני יכול לתת 100 שקלים תמועת קור של חיטים, וזה השווי לפי השער של עכשיו. מתי הספקת החיטים? זה בהמשך. אותו קור ששילמתי עבורו 100 שקלים, יכול להיות שאחר כך הוא שווה 150 שקלים, אין בעיה. אבל ממשיכה שביעין עושים אמנה לפסוק על הפירות כדי לקבל דמים לכשיוקירו, וכיוון דזוזי יאיב, מאחר שהיה מסירת 100 שקלים על ההתחלה, ואם הספק הזה ייתן שווי החיטים לכמן השווי אחרי שהתייקרו, יוצא שהוא, אם הוא מחזיר השווי אחר כך, אני קורא את הרשי עוד פעם, וכיוון דזוזי יאיב וזוזי שקיל מחסיק ריביטה. מהמבט של אדם שעומד מרחוק, הוא רואה תשלום בכיוון אחד של 100 שקלים והחזר של 150 שקלים, זה נראה כהלוואה עם ריבית. זה הסיבה שרב אומר שאין עושין אמנה בפירות. ורבי ינאי, ממשיך הגמרא, אמר מה לי הן, מה לי דמיהן, אם מותר לך לקבל את החיטים אחרי שהם התייקרו, אתה בסופו של דבר שילמת 100 שקלים עבור קור חיטים, מותר לך גם לפי רב, מותר לך לקבל קור כעבור חצי שנה שכבר עלו לשווי של 150 שקלים, אז אם כן תקבל גם 150 שקלים במזומן. לפי רבי ינאי זה לא נחשב בעיה. מיטיבי אגב, אנחנו צריכים להסביר איך ראינו מהברייתא של רב הושעיה תימוכין לדברי רב ינאי. כדי להבהיר את הנקודה הזאת, נחזור לרש"י מוקדם יותר, רש"י לקראת סוף שורות הקצרות, בערך חמש שורות לפני סוף הקצרות, ושמע מינה, מדקתני הגיע זמן חיטין למכור, שם, לשון שומה, הרכה, שם לא החיטין, בדמים בשער של עכשיו ביוקר, כפי שהסברנו כבר כמה פעמים, לדוגמה, שילם 100 שקלים עבור קור חיטין, זה היה בהתחלה, וזה היה השער, השווי של החיטין לפי שער השוק אז. אז זמן, הגיע זמן הספקת החיטים, כי הבן אדם רצה למכור אותם, הם עלו ל-150 שקלים, דהיינו זה השער של עכשיו אחרי שהתייקרו, ומה, האם הוא מקבל בסיפור אצל רבו שי למעלה, האם הוא קיבל חיטים? לא, הוא לא קיבל חיטים, כי הוא רצה, אותו אדם רצה לקנות יין, הוא פוסק יין כשער של עכשיו בזול, זה בשלב הזה היין היה מחיר מסוים, יצא השער בזול. מה זה בזול? ביחס להמשך, כי אנחנו יודעים שכשהגיע זמן אספקת היין, היין התייקר, אבל בשלב הראשון אחרי ששמענו שאותו מלווה שרצה לקנות תמורת החיטים, רצה לקנות יין, הם קבעו השווי של היין של השער הזול של עכשיו. מזה שניתן ההסדר הזה, שמע מינה, איתה לרב ינאי, תאמר, פסק על הפירות, והגיע זמנו למכור בה ותבעו, ואין לו, מקבל ממנו הדמים כשער של עכשיו, שהשווי אחרי ההתייקרות, דמלי מקבל הן עצמם. מה זה משנה אם הוא מקבל הפירות שהוא הזמין בהתחלה? ומה לי דמיהן? מה זה דמיהן? התחליף של אותן פירות המקורים, הוא עצה חיטים בהתחלה, ועכשיו הוא מקבל היין תמורתן. והיין בסיפור הזה הוא כמו מזומנים. הוא לא הפירות המקורים שהוא הזמין. זה התחליף של הפירות המקורים. אז על זה אנחנו אומרים מה לי הן, מה לי דמיהן. עכשיו ובהמשך אנחנו מצליחים איכשהו להשתחרר מהמחשבה שדמים הוא רק מטבעות או שטרות. לא, דמים הוא בסיפור שלנו הוא כל דבר שהוא אינו הפירות המקוריים. חזרה לגמרא, נתיבי, אנחנו כעת נעלה קושיה על רב, וזה ציטוט מהברייתא של בשעיא. יש לנו חץ מצד הגמרא ואפשר לחבר אותו לחץ כמה שורות דליל. מטיבי כולם אם יש לו מותר, וראינו שזה התגלגל, זה התחיל עם חיטין, עבר ליין, מיין לשמן, ובכל שלב אנחנו אומרים שאם אותו לווה, נקרא לו הלווה או הספק, היה לו, היה מותר. ואני חוזר עוד פעם במחילה מחלק מכם שכבר מבינים את זה היטב, בכל זאת לחדד את העניין. בכל שלב אנחנו מדברים על אספקה אחרי שאותם פירות התייקרו. בתחילת הסיפור היה חוב של 100 שקלים, אבל אחרי שהיה התייקרות מזמן אספקת החיטים, מזמן אספקת היין, והתגלגל, וכל שלב עוד שווה עוד ועוד ועוד, ואותו מלווה מקבל הפירות ששוויים יותר ממה שהיה החוב המקורי. וכל זה אמרנו שאם הספק היה ברשותו אותם סחורות, מותר. אז מה אנחנו רואים? רואים שעושים אמנה לא רק בפירות אלא גם בדמים, וזה מחזק מה שאמרנו מקודם, שהביטוי דמים הוא כל דבר שהוא לא הפירות המקוריים. אמר רב הונא, אמר רב, תשימו לב, הדגשנו את שמו של רב עם צורת בית, ובשוליים כתבנו תשובות לקושיה על רב. אז זה, רב כאן זה, רב עצמו נותן תשובה ראשונה, ואנחנו נראה גם שמואל מתייחס לבעייתיות ונותן תשובה מספר 2. אבל מה רב אומר? בשמשך המלווה שהיה לו לגבות חוב של 100 שקלים, והוא אמר ללווה אני רוצה את הכסף כדי לרכוש חיטין, המלווה הזה משך, הוא עשה קניין גמור על החיטין, ואחר כך שזה התייקר, נכון, לא, הוא עשה משיכה, השאיר את זה אחר כך באסמים של אותו לווה, שזה התייקר, זה היה ממש שלו, של המלווה עצמו. זה, אין כאן שום שמץ של ריבית. שואל את הגמרא, היא בשמשך, צריכה למימה? זה בתמיהה, זה פשוט. זה כל כך פשוט. אם הוא עשה קניין משיכה, אז משעה שהוא משך, אין כאן הלווה. זה רכישה גמורה. אז מה היה צורך אם כן ללמד שזה מותר? אלא רב עובר להסבר שני, כגון שייחד לו קרן זווית. לא, המלווה לא משך ממש, אלא הלווה ייחד מקום אצל המחסנים שלו, המחסנים שבהם היה הסחורה, והוא ייחד קרן זווית לטובת המלווה. ורשי מוסיף, אשמינה די איחוד מילתהי, העובדה שהוא ייחד לו קרן זווית, זה נחשב. ושוב פעם, אמנם זה לא משיכה ממש, אבל ייחוד קרן זווית זה כמו, וזה אומר לנו שהמלווה רכש את החיטים שבאותו מקום, ולכן האספקה בהמשך אחרי ההתייקרות זה התייקר ברשותו של המלווה עצמו, אז אין כאן שום בעיה של ריבית. ושמואל אמר המני, מה שרב שי לימי ליעין שמותר לספק את הסחורה גם אחרי שזה התייקר, כל התהליך, אני אומר את זה באופן מאוד מקוצר, הכל זה לפי התנה רבי יהודה. המני רבי יהודה היא, דאמר צד אחד בריבית מותר. זה ביטוי חדש. צד אחד בריבית. דבר כזה מותר. לפני שנתקדם, רק נשים לב, במבנה שדברי שמואל כאן תופסים כמה שורות טובות, סימנו את זה בהתאם, עד שלוש שורות מסוף עמוד. נלמד רש"י בתור הקדמה, שוב פעם זה מושג חדש, רבי יהודה עיד אמר צד אחד בריבית מותר. אנחנו ברש"י מתחת התוספות, שורות הרחבות, מה זה צד אחד בריבית? ריבית שאינה על ידי הלוואה, אלא על ידי מחר, ופעמים שבאה לידי ריבית, כגון זו, אם יוקרו הפירות וישלם דמים, יש כאן ריבית. אותו אותו אדם שאמור לספק הסחורה, ובמקום לספק את הסחורה מאוחר יותר, הוא מחסיר כסף. אז בהתחלה הוא קיבל סכום מסוים עבור פירות ויצא השאר, ואחר כך הוא מחסיר, במקום לספק את הפירות הוא נותן כסף בשווי הפירות אחרי שהתייקרו. זה הכוונה, אם יוקרו הפירות וישלם דמים, יש כאן ריבית. ואם לא ישלם דמים אלא פירות שפסק הוא עמו, אין כאן ריבית. היינו צד אחד בריבית. פעמים יש ריבית ופעמים אין ריבית. שרי אינו פוסק עמו על מנת לשלם דמים. הפסיקה, הקביעה הראשונית, זה לא היה לתת לו כסף בחזרה, אלא פירות. נחזור כעת לגמרא, לראות את המקור שבו מופיע רבי יהודה עם שיטתו בעניין צד אחד בריבית. הגמרא, דתניא, הרי שהיה נושה בחברו מנה, ועשה לו שדהו מחר. אני רוצה להדגיש, לעניות דעתי, זה מתחבר למה שראינו ברש"י שקראנו מקודם. אותו רש"י, אני קורא עוד פעם יחד איתכם את תחילתו, אני מתכוון רש"י מתחת לתוספות, רבי יהודה אי, אמר צעד אחד בריבית מותר, ואומר רש"י, ריבית שאינה על ידי הלוואה, אלא על ידי מחר. מה הכוונה שאינה על ידי הלוואה? הרי כל הסוגיה מדברת על היה נושה בחברו, זה הלוואה, אבל מה? התשלום הוא לא היה תשלום של כסף, תמורת כסף עם תוספת. זה הכוונה, ריבית שאינה על ידי הלוואה אלא על ידי מחר. זה מה שעכשיו אנחנו רואים בברייתא. זה נכון, התחיל בהלוואה, שהרי היה נושה בחברו מנה, אבל מה? הברייתא אומרת, ועשה לו שדהו מחר. מה זה? הכוונה הוא שהתשלום יהיה לא בכסף, תהיינו. אם אין אני נותן לך מכאן עד יום פלוני את החוב בכסף, הרי השדה יהיה שלך. זה כאילו מוכר לו את השדה. אבל השדה יהיה התשלום של החוב. אומר רש"י, מה שאנחנו אמרנו בעל פה, ועשה השדה ומחר, אם אין אני נותן לך מכאן עד יום פלוני, הרי השדה שלך. זה כאילו הוא מוכר לו את השדה. נחזור להמשך הגמרא, וכאן אנחנו קודם לומדים שיטת התנא קמא, ואחר כך נגיע לרבי יהודה. אז בינתיים יש שדה שמוחזק בידי המלווה, מה לגבי הפירות שבאותו שדה? בזמן שהמוכר, המוכר זה הלווה, בזמן שהמוכר אוכל פירות, מותר. עד תאריך התשלום נקרא לזה, אם הלווה ממשיך לאכול פירות שדהו, אין שום בעיה. לוקח אוכל פירות אסור. הלוקח הוא המלווה. אם הוא אוכל פירות, אסור, כי מה? אולי הלווה ישלם מזומנים כתשלום החוב, השדה יחזור ללווה, ובינתיים המלווה הזה, בנוסף לחוב שהוא יקבל, גם אכל את הפירות בינתיים. יוצא שהמלווה מקבל החוב פלוס הפירות, וזה בעיה של ריבית. רבי דה אומר, אף בזמן שהלוקח, דיינו המלווה, אוכל פירות מותר. למה? זה מה שאמרנו מקודם, זה נקרא צד אחד בריבית. זה לא בטוח יבוא לידי ריבית, דהיינו, אם הלווה לא משלם את החוב במזומן, השדה יישאר בידי המלווה. אז ברגע שהוא קיבל את השדה, זה נשאר אצלו, אז זה אלו הם פירות של השדה של המלווה בפועל. אז לכן רבי יהודה אומר שגם אם המלווה אוכל את הפירות מותר, כי מצד אחד, דהיינו אם הלווה לא משלם את החוב במזומנים, השדה יישאר אצל המלווה ואין כאן בעיה של פירות שדה של הלווה. זה שיטת רבי יהודה שצד אחד בריבית מותר. אמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדה ומח על פי רבי אלעזר בן עזריה ולוקח אוכל פירות היה. מי זה הלוקח? המלווה היה אוכל את הפירות. אז הוא רבי יהודה מבסס את שיטתו על מעשה שהיה. אמרו לו החכמים, אמרו לרבי יהודה, משם ראיה בתמיהה, ואתה מביא ראיה משם, מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח. המקרה שם בדיוק הפוך, הלווה אכל הפירות, וזה לכל הדעות מותר, ולא הלוקח דיינו, ולא המלווה. מהי בינהו? השאלה הזאת היא גם, אפשר לנסח אותו, במהי כמפליגי. במה חולקים התנא קמא ורבי יהודה? אמר אביי, צד אחד בריבית, איכא בינהו. כפי שהסברנו מקודם, האם העסקה או המקרה יבוא בוודאי לריבית? אז אם הוא לא בוודאי יבוא לידי ריבית, לפי התנא קמא בכל זאת אסור, לפי רבי יהודה, אם זה מקרה שלא בוודאי יבוא לידי ריבית, אז מותר. אז לכן רבי יהודה התיר למלווה לאכול את הפירות. רב אמר, ריבית המעט להחזיר איכא בינהו. אנחנו נסתכל ברשי, המעט להחזיר, רבי יהודה גופי שהוא התיר למלווה לאכול את הפירות, לא שרי, לא מתיר, אלא המעט להחזיר. שבמקרה שהלווה ישלם לו מזומנים, המלווה צריך לשלם, להחזיר או לנקות, עם חף, או את השווי של הפירות שהוא אכל. שאם לא יהיה מחר, שאם הלווה הזה באמת ישלם במזומנים את החוב, ולא יהיה מחר כוונה אלא שהשדה לא יישאר אצל המלווה, יחזיר לו פירות שאכל. ואפילו הכי, גם אם המלווה מחזיר שווי הפירות ללווה, עשה אותה לכמה, ובשעת אכילה כאכיל ריבית, ועבדי ואיסור. התנא קמא מסתכל על השעה שהוא אכל את הפירות, לא הסיפור הסופי. אז בשעה שהוא אכל את הפירות, נשאר חוב שהוא היה מצפה לגבות, ובנוסף הוא המלווה אוכל את הפירות. זה בעיני התנא קמא דבר שאסור. אז אנחנו רק נציין עוד פעם שיטת רבה, ריבית על מנת להחזיר. האם מותר במקרה כזה לתת למלווה לאכול את הפירות שהוא בסופו של דבר יפצה או ינקה עליהם? לפי תנא קמא, גם אם הוא מחזיר את שווי הפירות ללווה, אסור לו לאכול את הפירות, ולפי רבי יהודה מותר. אמר רבה, אשתא דאמר רבי ינאי. אנחנו חוזרים לצטט את מה שהסברנו מקודם, בשיטת רבי ינאי. אז עכשיו שהוא רבי ינאי אמר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה לי הן, מה לי דמיהן אמרינן, כפי שהסברנו מקודם. אין ברצוני לחזור על כל ההסבר עוד פעם, אבל רבי ינאי אפשר לא רק לקבל תמועת הכסף ששולם מראש פירות, למרות שהם מתייקרים עם הזמן, הוא אפשר גם למלווה לקבל את שווי הפירות שהתייקרו בכסף. אז שוב פעם, כמו שתיארנו מקודם, מי שמסתכל מרחוק הוא רואה מלווה שנתן 100 שקלים ללווה, ובגלל שהפירות שהוא הבטיח לספק התייקרו, ולפי רבי ינאי מותר ללווה להחזיר שווי הפירות, אז אדם שעומד מרחוק הוא רואה ממלווה ללווה 100 שקלים, ומהלווה למלווה 150 שקלים. אז זה שיטת רבי ינאי. אז מאחר שכן, מזה שאומרים מה לי הן, מה לי דמיהן, מה לי דמיהן ומה לי הן, נמי אמרינן. מה פירוש הדבר הזה? אז אנחנו נסתכל ברש"י להסבר. בראש העמוד, מה לי דמיהן, מה לי הן, נמי אמרינן. בתחילת התנאי נמי, מי שיצא השער פוסק עמו, ואף על פי שאין פירות בידו, ובלבד שיתן לו זה מעות. יש כאן אדם שרוצה לרכוש פירות, נותן לספק מעות, והוא נותן לספק שכעת אין פירות בידו, אבל יצא השער, דהיינו קיים פירות בשוק, רק לא אצל זה שהוא נתן לו את הכסף. דכי היחידים היו דמי המעות הללו בידו. מה זה דמי המעות? והיינו הפירות, דהיינו אם לספק היו הפירות במחסנים שלו, הווי מותר, מותר לתת לו כסף תמועת אספקת הסחורה גם במשך הזמן, גם אם זה יתייקר. הכי נמי, כי הוו המעות בידו, מותר שהמעות ודמיהן שווים. דהיינו הלוקח שמשלם את הכסף יכול בהמשך לקבל לא רק הפירות, למרות שהם התייקרו, הוא יכול לקבל הכסף אחרי, הכסף של שווי הפירות אחרי שהתייקרו. ומה לי טוב אם היו החיטים שהם דמים למעות הללו בידו, מעכשיו שהם עצמם בידו, אף הוא יכול לקח בהן פירות, ומנתם הזה פוסקין על סמך שער שבשוק, והוא שער היוצא על ידי חמרין המביאים תבואה לשוק בקרחים, ואף על פי שאין פירות לזה. אז זה ההסבר של הביטוי מה לי דמיהן, מה לי הן. ושוב פעם אני מדגיש, דמיהן, דמיהן הם הפירות עצמם, הם דמים של המעות, והן זה המעות עצמם, שווי הפירות אחרי שהתייקרו. ממשיך הגמרא, הוא פוסקין על שער שבשוק, ואף על פי שאין לו. אפשר, כמו שאמרנו כבר פעמים רבות, לתת כסף לספק שהוא עצמו אינו מחזיק הפירות, מאחר שיצא שער שבשוק ואני נותן לו כסף, אותו ספק היה יכול תיאורטית לגשת לספק אחר באותו מקום ולרכוש מיד את הפירות. וזה שהם מתייקרים אחר כך אינו בעיה של ריבית, היטיבי רב פאפה ורב הונה ברייל ויהושע לרבה. כאן ציטוט מהברייתא של רב הושעיה, ויש לנו גם כוכבית מצד הגמרא שמחזיר אותנו לעמוד א', ומה כתוב שם? כולם בכל השלבים שראינו בברייתא, מהחיטים ליין, מיין לשמן, אם יש לו מותר, אם אין לו אסור. אז איך זה שאתה אומר שגם אם אין לו, מה שכיווקבנו לפני שתי שורות שמותר לפסוק על בסיס השאר שמשוק למרות שלספק אין לו, בברייתא כתוב אם אין לו אסור. אמר להו, איזה רבה עונה להם, חתם במקרה של רב הושעיה הלוואה, זה היה הלוואה, זה התחיל כהלוואה. הכה שאנחנו אומרים שמותר זביני, מדובר במחירה מההתחלה. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, כאן יש פס כפול ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו מימרות של רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, שותף להם הוא והמשותף למימרות אלו עניין של הקדמת מעות עבור קניית סחורה. אז חוזרים לגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו. אגב, רק נציין שבלקראת אמצע עמוד נראה עוד מימרה שלהם, רבא ורב יוסף, אבל המימרה הזאת אנחנו נתייחס אליו כנראה בשיעור הבא. אבל בינתיים, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, מה איתה עם מה? אמרו הבנן פוסקים על שער שבשוק ואף הפי שאין לו, למה זה מותר? ואני חוזר עוד פעם, מה הבעייתיות? אתה משלם כסף מסוים עבור סחורה שלספק שאתה נותן לו את הכסף אין לו הסחורה, יצא שער שבשוק, דיינו קיים הסחורה הזה בשוק, ואתה תקבל הספקה אחרי שהוא מתייקר, וזה מותר. למה זה מותר? כי אמר לי, הלוקח יכול להגיד לספק, שקילה תיבותך ושדיה חזרי, מה יהנת לי? אי הבו לי זוזי בידי, הבו מזבינה בהיני ובשילי בזולה. זה שאתה קיבלת ממני כסף, איזה טובה אתה עושה לי, קח את הטובה שלך, תזרוק את זה על הקוצנים, זה הביטוי המילולי, שקילה תיבותך ושדיה חזרה, מה אתה מהנה אותי? הוא אומר הלוקח לספק, אם היה לי את הכספים שמסרתי לך, אם היו הכספים אלו בידי, הייתי קונה בהיני ושילי, שמות של מקומות אחרים, וזאת אמר לאביי לרב יוסף. רב יוסף שהוא היה יחד עם רבא שהצדיק מתן מאות לספק שאין לו, בגלל הטענה הזאת שהייתי יכול לקחת את הכספים שלי עכשיו לרכוש את אותה סחורה במקום אחר, על סמך זה אביי שואל את רב יוסף, אלא מייתה מותר לבוא שעה בשעה, אני יכול להלוות שעה חיטים בציפייה שתחזיר לי שעה חיטים, למרות ש בשעת ההחזר הם יעלו במחיר, משום דמצי אמר לי, בגלל שהוא יכול שהמלווה יכול לטעון שקילה תיבותך ושד יחיזי דיאמר לי חיתי דקדחי בח לבאי. רשי מסביר חיתי דקדחי בח לבאי בתמיהה, וכי אם הנחתי חיתים שלי באוצרי במקום להלוות לך תסה, הייתי משאיר את החיטים אצלי באוצר שלי, כלום היו גשמים יורדים עליהם שיהיו צומחות בהן צמחים להתקלקל, כלומר אינני מרוויח כלום בזה שאתה מחזיר לי שעה ששווה יותר מהשעה שהבאתי לך, מפני שיכולתי להחסן אותו שעה והיא עצמה הייתה מתייקרת. וכולנו יודעים ששעה בשעה הוא אסור, אסור מדרבנן. אבל לפי ההסבר שלך שה,
המלווה יכול לטעון אתה לא עושה לי טובה, אז גם פה המלווה יכול להגיד ללווה, אתה אז לא עושה לי שום טובה בזה שאתה מחזיר לי שעה אומנם ששווים יותר. אז הגמרא עונה, למה זה אסור בכל זאת? המלא דקה יהיב המלא הטעם הלוואה. המקרה של שעה בשעה זה התחיל כהלוואה, ולכן אסור. הכה, מה שאנחנו דיברנו על פוסקים על סמך שער שבשוק, זביני, זה התחיל כמחירה. המלאי עדה באבא לרבה, והבאי למיטב זוזי לספסירה, ושוב נפנה לרשי, והבאי למיטב זוזי לספסירה, איכי אמרינן, איך זה שאומרים מי אהני לפסוק על שער שבשוק? ואהני, יש כאן רווח לאותו שקונה, לאותו לוקח, בזה שהוא הקדים מאות לספק ומקבל סחורה ששווה עוד יותר מאוחר, והטענה שיכולתי לקנות בהיני ושילי זה לא טענה, כי בסופו של דבר הלוקח הזה מרוויח בזה שהוא הקדים מאות לספק. והני דבאי למיטב זוזי לספסירה, סלסור שמבקש למוכרי חיטין, זה מה שהייתי צריך להוסיף כסף אם הייתי הולך להיני ושילי לקנות, הייתי צריך לשלם לאותו מתווך. נמצא מסתכל זוזי בהקדמת מעות, אז הוא כן מרוויח בזה שהוא הלוקח מקדים מעות לספק. ואומר כמו עונה, אמרי, אז רב העונה דקה יהיב לנמי, צריך הלוקח הזה ליתן למוכר דמי הסרסור, אז הוא לא מרוויח את זה, הוא חוסך את זה, הוא מרוויח את זה. רבשי אמר זוזי דאין שאין הוא עבדי לספסירו סייב, רשי אומר, רבשי אמר לא צריך, אין צורך אם אותו לוקח היה הולך להיני ושילי, הוא לא היה צריך להוציא דמים נוספים לספסירה, כי מה? זוזי דין יש עבדי לספסירות, החמרים הולכים אצל בעלי המעות להוליך לו תבועה. ברגע שאדם בא עם כיס מלא מעות, אז הסוחרים עצמם מחפשים אותם למכור להם התבועה בלי צורך לשלם דמי ספסירות. עד כאן שיעורנו להיום.